טוב, בפעם הקודמת עסקתי בשורש השישי של הרמב״ם, והטענה שם הייתה שהכפילות בין לאו, הטענה של הרמב״ם, הכפילות בין לאו לבין עשה היא כפילות שונה מאשר כפילות בין שני לאווים או בין שני עשים. והשאלה שעמדה בבסיס העניין או מאחורי העניין, זה מה בעצם ההבדל בין לאו לבין עשה. ראינו שההבדל הביצועי לא באמת ממצא, לפחות לרוב השיטות, כיוון שיש מצוות לא תעשה שמתקיימות בקום עשה, כמו לא תעמוד על דם רעך, או לא תשים דמים בביתך, ויש מצוות עשה שמתקיימות בשב ואל תעשה, כמו לשבות בשבת, להתענות ביום כיפור וכדומה. ולכן צריך לחפש איזשהו קריטריון אחר. ואני הצעתי שהקריטריון יהיה בשאלה מה, על מה בעצם התורה מצביעה כשהיא מצווה אותנו. האם היא מצביעה על מצב רצוי, ואז זאת מצוות עשה, או שהיא מצביעה על מצב לא רצוי, ואז זה מצוות לא תעשה. מצוות עשה בעצם אומרת לנו, תהיו במצב ההוא, זה מצב רצוי. מצוות לא תעשה אומרת, אל תהיו במצב ההוא, כי זה מצב לא רצוי. עכשיו, המצבים כשלעצמם יכולים להיות מצבים שבהם אני עושה משהו, או מצבים שבהם אני חודל, אני לא עושה משהו. כשאני אומר להיות במצב, אין פירושו לעשות מעשה. להיות במצב הכוונה או לעשות או לא לעשות. המצבים יכולים להיות גם כך וגם כך. ולכן זה מעתיק את ההבדל בין עשה לבין לאו מהמישור הביצועי, האם עושים או לא עושים, לאיזשהו מישור מופשט יותר. מישור של קראתי לזה בסוף התנגשות חזיתית מול רצון השם, או התנגשות עקיפה מול רצון השם. במצוות לא תעשה, כאשר אתה עובר עליה, אתה מתנגש חזיתית עם רצון השם. כשאתה לא עובר עליה, אתה מקיים את רצון השם, אבל בעקיפין. אתה לא עובר על רצונו, לא שאתה עושה משהו שהוא רוצה, אלא אתה לא עושה משהו שהוא לא רוצה. אוקיי? עכשיו, הטענה שלי הייתה, שההגדרה הזאת לא מנותקת לחלוטין מההגדרה הביצועית. בעצם יש כאן איזשהו סוג של הפשטה. המושגים הביצועיים של שב ואל תעשה וקום עשה, שהם בדרך כלל מה שעולה בהקשר של מצוות עשה ולא תעשה, עוברים איזשהו סוג של הפשטה, ועכשיו מצוות עשה זה באמת לעשות משהו, אבל לא לעשות במובן הפיזי, אלא להתנהל באופן שהקדוש ברוך הוא רוצה. להימצא במצב שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה נקרא מצוות עשה. גם אם המצב הזה פירושו לשבת, לא לעשות משהו. אבל עדיין, כיוון שאני נמצא במצב שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז קיימתי מצוות עשה, וזה נקרא לקיים אותה בקום עשה. לקיים אותה בקום עשה, למרות שבפועל או פיזית, אני לא עושה מעשה. אבל עדיין יש פה הליכה עם רצון השם באופן אקטיבי. לעומת זאת, המושג של שב ואל תעשה, גם הוא עובר איזשהו סוג של הפשטה, הוא בעצם אומר, זה מצב שבו הקיום או ההתנגשות הם עקיפים. זאת אומרת, הם לא, אני, כשאני מקיים, אני לא מקיים את רצון השם, אלא אני נמנע מלעבור על רצונו. וכשאני עובר, אני לא עובר על רצונו, אלא אני נמנע מלקיים את רצונו. אוקיי? אז אלה בעצם עבירות, אפשר לומר, במובן מסוים פסיביות. לכן זה הכללה או הפשטה, של המושג שב ואל תעשה. וההבחנות הלא ביצועיות, כן, ההבחנות, קראתי להן הנורמטיביות, הן בעצם, הן בעצם איזשהו סוג של הפשטה של ההבחנות הביצועיות. יש קשר בין האינטואיציות הראשוניות שאומרות לי מה זה מצוות עשה ומה זה מצוות לא תעשה, לבין ההגדרה שהצעתי כאן. אוקיי. אשלים פה את הרישום.
יש אבל באמת גם מקורות מתייחסים כאילו למצוות שבהם, כמו שהרב אמר, לשמור בשבת וקום עשה, לפי הציור שהרב הציע.
איך? לשמור שבת, כן.
קום עשה, למרות שאין לי פעולה.
נכון.
יש מקורות שגם כאילו מתייחסים לזה ככה?
אז אני מגיע לזה עוד מעט. תזכיר לי את השם?
תודה. משה. אני רק מזכיר לרב להדליק את
המוטרד. אוקיי, אני מקליט, זה בסדר, את זה זכרתי. אתה מקרין עוד רגע, אני אדליק ש...
מקבל אם אני לא משתמש בתקופה.
אוקיי, אז בסוף השיעור דיברתי על השלכה מסוימת של העניין. אמרתי שישנם מצבים שבהם מה שהרמב"ם מדבר שיש כפילות בין לאו לבין עשה. והשאלה למה באמת יש את הכפילות, למה התורה עושה כפילות כזאת? אז אמרתי שהתורה בעצם זאת לא כפילות. זאת לא כפילות בגלל שהתוכן של עשה ושלאו הוא שונה מעצם היותם לאו ועשה. בגלל שנגיד לגבי מעקה. לגבי מעקה, כשהתורה אומרת לי ועשית מעקה לגגיך, היא אומרת, המצב שהגג שלך הוא עם מעקה זה מצב רצוי. לעומת זאת, שהיא אומרת לא תשים דמים בביתך, היא אומרת שכשהגג שלך בלי מעקה, זה מצב לא רצוי. מה ההבדל? נגיד שאין לי בית. בכלל. או קניתי בית ויש לי מעקה. כבר קיים. אז אי אפשר להגיד שקיימתי את מצוות העשה. לא בניתי מעקה. אבל ברור שגם לא עברתי על הלב. את הלב קיימתי. את העשה לא קיימתי. כי לקיים את הלב, פירושו לא לעבור עליו. זה הכל. לעומת זאת, לקיים את העשה, אתה צריך לעשות את הפעולה שאתה הצטבטה. אז פה אתה פטור. עשה לא חל עליך, אבל אי אפשר להגיד שקיימת את העשה. לא קיימת אותו. לא היית צריך, אבל לא קיימת אותו, אוקיי? אז הכפילות הזאת בין לאו לבין עשה, היא לא באמת כפילות. לכן הרמב"ם אומר שמונים את הלאו עם הלאוים ואת העשה עם העשים. אמרתי שיש בזה שני חידושים. א', שמונים את שניהם, זה לא כמו הכפילויות של השורש התשיעי, וב', שהלאו נמנה עם הלאוים והעשה עם העשים, למרות שמבחינה ביצועית, שניהם עשה או שניהם לאו, כי הם חופפים. אלא החידוש השני של הרמב״ם אומר שההגדרה של לאו ושל עשה היא לא הגדרה ביצועית. זה בעצם החידוש השני, ופתאום אנחנו רואים שזה לא, הגדרה, לא חידוש טריוויאלי. כשמסתכלים מבט ראשון, אתה אומר, ברור, הלאו נמנה עם הלאו, עם עשה עם העשים. מה אחרת? למה הרמב״ם צריך להגיד את זה? לא, זה חידוש מאוד גדול, כי היה מקום להגיד שגם אם אני מונה את שני האיסורים האלה, או שתי המצוות האלה, שתיהן ימנו כמצוות עשה, או שתיהן ימנו כלאוים. נגיד, עשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך, שניהם ימנו כמצוות עשה. ושבשניהם אומרים לי, תקים מעקה, תעשה משהו. ושביטה בשבת, שתיהם צריכות להימנות כמצוות לא תעשה, כי זה דורש ממני לא לעשות מלאכה. גם השביטה דורש ממני לא לעשות מלאכה. אז הרמב"ם אומר, לא, הלאו נמנה עם הלאוים ועשה עם העשים. ולמה? בגלל שבאמת אין פה חפיפה. זה באמת אחד מהם הוא מצוות עשה, והשני מצוות לא תעשה, כי הגדרה של מצוות עשה ולא תעשה, היא לא הגדרה ביצועית, אלא הגדרה נורמטיבית. וזה החידוש השני של הרמב״ם. אחרי זה הבאתי את הגמרא בקידושין, שהגמרא אומרת, שהיא מונה שם את המצוות עשה שהזמן גרמן, ומצוות עשה שלא הזמן גרמן. כן? אתם רואים את זה פה. תנו רבנן, איזו היא מצוות עשה שהזמן גרמה? סוכה ולולב, שופר וציצית ותפילין. ואיזו מצוות עשה שלא הזמן גרמה? מזוזה, מעקה, אבדה ושילוח הקן. עכשיו, מתוך הארבע דוגמאות האלה, מעקה, אבדה ושילוח הקן, זאת אומרת, חוץ ממזוזה, שלושתם הן דוגמאות בעייתיות, כמו שמאירים הראשונים, פה הרמב"ן והתוספות ועוד. למה? ושבשלושת הדוגמאות האלה, יש חפיפה בין לאו לבין עשה. בשניהם יש גם לאו וגם עשה. ולכן, אתה מביא את זה כדוגמאות למצוות עשה שלא הזמן גרמן, זאת אומרת שאנשים חייבות. אז שואל התוספות, ואם הזמן כן היה גרמן, אז אנשים היו פטורות? לא. למה? יש בצידן גם לאו, לא רק עשה. ולאו, גם אם הוא תלוי בזמן, אנשים חייבות בו. אז מה אתה מביא פה את הדוגמאות האלה, שזה מצוות שלא הזמן גרמן, המצוות האלה, גם אם הם היו זמן גרמן, אנשים היו חייבות. אז דוגמאות לא מוצלחות, חוץ ממזוזה. אז תוספות אומר, מה? התוספות אומר, אז זה הקושיה של תוספות, עוד לא הגעתי למה שתוספות אומר. הרמב"ן מיישב את זה באופן מעניין. הוא אומר שבמעקה הלאו עניינו לחזק את העשה, או לוודא שמי שמחויב בעשה יקיים אותו. לכן הטילו שם לאו. מילא הוא אומר שאם זה היה תלוי בזמן, ונשים היו פטורות מהעשה הזה כי הוא תלוי בזמן, ממילא הם גם היו פטורות מעליו. כי כל עניינו של עליו זה לוודא שמי שמחויב בעשה מקיים אותו. אז מי שיהיה פטור מהעשה, גם עליו לא יחייב אותו. כי כל תוכנו של עליו זה לוודא שאתה מקיים את העשה. אז בעצם יוצא שהרמב"ן אומר, הלאו הזה הוא לא לאו רגיל. בעצם הוא קורץ לעשה. מבחינת תוכנו, הוא רוצה רק לוודא שאתה לא תעבור על העשה. רק כדי לחזק את זה, אז הוא מטיל גם לאו. זה לא רק ביטול עשה, זה גם, זה גם לאו. מה החיזוק שיש בזה? שאלה שורש
שיש
לרמב"ם. עוד פעם?
רבנן,
שאלה שורש שיש לרמב"ם בהקשר הזה? לא. לא, הוא לא מקשה גם בפועל, לא. שורש שיהיו מסכים. למה שיקשה? לא, רבן לא אומר את זה על כל לאו ועשה כפולים, על מעקה, כן. להפך, השאלה מה האינדיקציה בדיוק, אז התלבטתי קצת בשיעור הקודם. למה הוא החליט שפה זה ככה? הוא אומר, כיוון שזה באותו פסוק. אם זה לאו ועשה שמרוחקים אחד מהשני, אז נראה שאין קשר ביניהם, וזה לאו לעצמו וזה עשה לעצמו. אבל פה, לא תשים דמים בביתך ועשית מעקה לגגיך, הם באים ביחד, אז נראה שבעצם התורה רוצה רק לתקוף את אותה שאלה משני צדדים. כנראה זה השיקול שלו, ככה הוא אומר. כל אופן, שאלתי למה הדבר הזה מהווה חיזוק? נגיד שבן אדם מוכן לבטל עשה. אז אם אתה מטיל על זה לאו, אז עכשיו הוא כבר לא יעשה, לא, לאו אני לא יעבור. למה לא? או שהוא מקיים את רצון השם וזה חשוב לו, או שלא. מה יעזור להוסיף עוד לאו מעבר לעשה? אז האמת שבכמה מקומות בגמרא מופיע שדברים כתובים בתורה כדי לעבור עליו בשני לאווים. כשהבאתי את הדוגמה הזאת של ריבית, נכון? של נשר וריבית, שבעצם זה שני לאווים על אותו מעשה. והגמרא אומרת שזה נכתב כדי לעבור עליו בשני לאווים. אז תוספות במקום שואל, מה זה עוזר לעבור עליו בשני לאווים? הרי לא לוקים על זה. על ריבית זה לאו שלא לוקים. ניתן להישבון, לא משנה מכל מיני סיבות, לא לוקים. אז אם לא לוקים, למה שני לאווים יותר חזק מאשר לאו אחד? במה זה מחזק? אתה אומר לעבור עליו בשני לאווים, הכוונה אתה רוצה לחזק את הבן אדם שלוודא שהוא לא יעבור על הלאו. הלאו אחד הוא עובר, אבל שני לאווים הוא לא יעבור. אז אם זה היה, היו לוקים על זה, זאת אומרת, הוא מוכן לספוג 39 מלכות, לא מוכן לספוג 78. נגיד, אני לא יודע, יש יצורים מוזרים כאלה. אבל אם אין הבדל בשני הלאווים האלה לא לוקים, אז מה זה משנה אם זה לאו אחד או שניים? הרמב״ם לעומת זאת, אין לו שום בעיה עם זה, זה לעבור עליו בשני לאווים, בגלל שמבחינתו, לעבור על שני לאווים זה יותר מרתיע מאשר לעבור עליו אחד, לא בגלל אנשי בית דין, אלא בגלל שאתה עובר על שני איסורים, זאת אומרת, אתה רשע יותר גדול. אוקיי? בסדר, זה, הוא לא דורש את העונשים כדי לעבור בשני לאווים. מה קורה בלאו ועשה? גם פה, למשל במעקה, לא לוקים על זה. לא תשים דמים בביתך. אז לא בניתי מעקיה, אם אני לוקה על זה, יש לאו. לא, למה לא? למה שלא ילקו על הלאו הזה? נכון, זה לאו שאין בו מעשה. לא, עשיתי מעקה. נכון, לאו שאין בו מעשה, לא לוקים עליו. אוקיי? אז לכן, גם פה אין מלכות. אז חוזרת השאלה בכפל, כן? אז מה, למה לשים לאו מחזק יותר אחרי שכבר יש עשה? זאת אומרת, לפי תוספות זה באמת שאלה קשה. אבל לפי הרמב״ם, הטענה היא שמה שעליו בעצם אומר, זה אם אתה לא מקים מעקה, זה לא רק שאתה לא צדיק, אלא אתה רשע. את המצב הזה הוא מצב בעייתי מבחינת התורה, לא רק שהוא לא המצב הרצוי בעיני התורה, אלא הוא כשלעצמו מצב בעייתי, נכון? כך הגדרנו את ההבדל בין לב לבין עשה. עכשיו, בן אדם מרשה לעצמו אומר, אני לא אהיה צדיק, אני אהיה בינוני. בסדר? לא נורא. יש בני אדם שאומרים, אוקיי, צדיק גדול אני לא, אבל רשע, אני לא רוצה להיות. אז לכן אומרת התורה, תראה, אם אתה לא תקים מעקה, אז אתה לא, תהיה בינוני, אתה לא תהיה מישהו שהוא לא צדיק, אלא אתה תהיה גם רשע. לכן באמת יש פה חיזוק. לכן הוספת הלאו מהווה חיזוק מעבר לעשה. כי בני אדם לא רוצים להיות רשעים. בני אדם יכולים לחפף בלא להיות צדיקים גדולים, אבל אם אתה אומר לו, תשמע, אתה רשע, זה לא רק שאתה לא צדיק. הבאתי את הפרדוקס של נוזיק, נכון, על ההבדל בין פיתוי לסחיטה. למה? לא הבאתי את זה? הבאתי את זה, לא? נוזיק, רוברט נוזיק, זה פילוסוף יהודי-אמריקאי של המשפט בעיקר, לא רק של המשפט, הוא שאל פעם שאלה, מה ההבדל בין פיתוי לבין סחיטה? החוק מתיר פיתוי, אבל אוסר סחיטה. עכשיו, בשני המקרים, גם בפיתוי וגם בסחיטה, אני מציע לפני בן אדם מסוים שתי אלטרנטיבות, שיש פער, נגיד, של 100 שקל לטובת אחת מהן. מה אני אומר בפיתוי? זאת אומרת, אם תעשה את העבודה הזאת, תקבל 100 שקל, אם לא תעשה, לא תקבל 100 שקל. אני מפתה אותו כביכול, לעשות את העבודה הזאת בשכר של 100 שקל. זה כמובן מותר, נכון? אם אנחנו מסכימים בינינו, אין שום בעיה, תעשה את העבודה, תקבל 100 שקל. אבל בסחיטה, אני אומר, תראה, אם לא תעשה את העבודה הזאת, אני אקח לך 100 שקל. אם תעשה את העבודה הזאת, הכל בסדר. עכשיו, לכאורה, גם בפיתוי וגם בסחיטה, אני מציע בפניך שתי אלטרנטיבות. שהפער ביניהם הוא 100 שקל. נכון? אתה תהיה עם יותר 100 שקל אם תנהג לפי האלטרנטיבה הזאת, מאשר אם תנהג לפי האלטרנטיבה הזאת. אז למה פיתוי מותר וסחיטה אסורה? זה בעצם מה שהוא שואל. מה? נכון. זאת אומרת, בעצם התשובה לעניין הזה, זה שהעבירה שבסחיטה היא לא בגלל הפער בין שני המצבים. יש סולם מוחלט של רע וטוב, זה לא רק שאלה של פער. לקחת 100 שקל, אין לך רשות לקחת מישהו 100 שקל. לא חוקי, אתה לא יכול לפגוע בזכויותיו, בבעלות שלו. לתת 100 שקל אתה יכול, אם אתה מסכים והוא מסכים, תן לו 100 שקל, תעשה מה שאתה רוצה. לא לתת ולא לקחת אתה גם יכול, נכון? אז זה אומר שזה שיש פער בין שתי האפשרויות של 100 שקל, זה לא מספיק כדי להגדיר את הפעולה. אתה צריך להגדיר האם הפער הזה הוא פער בין 0 ל-100, או בין מינוס 100 ל-0. למרות שבשניהם הפער הוא 100 שקל, אבל המיקום שלך על הסולם המוחלט, גם הוא חשוב. זאת אומרת, אם אתה במינוס 100 מול 0, או ב-0 מול 100. כן, בפיזיקה יש הפרשי פוטנציאלים. אתם מכירים את זה, נגיד, שאנחנו מחברים סוללה, אוקיי, למעגל חשמלי. אז למה זורם זה? כי בין שני הכתבים של הסוללה, או האלקטרודות של הסוללה, בעצם יש פער, הפרש מתחים. אם זה 3 וולט וזה 2 וולט, אז יש מפל מתח של וולט אחד, ולכן האלקטרונים זזים. המתח הזה דוחף את האלקטרונים ויוצר זרם. אוקיי? עכשיו, בפוטנציאל, בכלל, באנרגיה פוטנציאלית, ובפוטנציאל חשמלי וכל הדברים האלה, מה שחשוב זה רק הפער. אין הבדל בזרם בין שני פוטנציאלים של 8 וולט ו6 וולט, או 2 וולט ו0 וולט. אם הפער הוא 2 וולט, זה אותו זרם. זאת אומרת, מה שחשוב זה רק ההבדלים, אוקיי? לכן הטענה שבשדה או בכוח למשל, זה ערך מוחלט. בפוטנציאל זה הפרשי. תחשבו למשל על, כן, אולי יותר מוכר, אנרגיה פוטנציאלית. אנרגיה פוטנציאלית, אז אני יכול הרי לתאר תנועה, שנגיד שיש כדורון שנע על פני איזה מתאר טופוגרפי כלשהו, ערים, גבעות, גאיות וכו', אוקיי? אז אני יכול לתאר את התנועה שלו במונחים של כוחות, כשהוא עומד למעלה, אז פועל עליו כוח כלפי מטה, ולכן הוא נוסע כלפי מטה. ואני יכול לתאר את זה במונחים של אנרגיה פוטנציאלית, שבעצם הוא שואף להגיע למקום עם האנרגיה הפוטנציאלית המינימלית, כמה שיותר נמוך. אוקיי? מה ההבדל בין שני סוגי התיאור האלה? אנרגיה פוטנציאלית זה גודל הפרשי. אין ערך מוחלט של האנרגיה הפוטנציאלית. השאלה מה ההפרש באנרגיות הפוטנציאליות בין הלמעלה ללמטה. הכוח זה גודל מוחלט, זה לא גודל הפרשי. אם פועל עליו כוח, הוא ינוע לשם. הכוח לא מוגדר ביחס למשהו. הכוח זה גודל מוחלט. אנרגיה פוטנציאלית תמיד מוגדרת ביחס לאפס. תקבע איפה האפס, וביחס אליו תקבע את האנרגיה, או תקבע את האפס איפה שאתה רוצה. מה שחשוב באנרגיה פוטנציאלית זה רק ההפרשים. אוקיי? זאת אומרת, יש גדלים שהם במהותם הפרשיים, יש גדלים שהם במהותם מוחלטים. ובהקשר שלנו, אותו דבר. ההבדל בין פיתוי לבין סחיטה הוא לא במישור ההפרשי, במישור ההפרשי זה אותו דבר. במישור המוחלט, אבל השאלה איפה על הציר האובייקטיבי, המוחלט, אתה נמצא, זה בעצם מה שקובע. Okay? כמו בעצם, בצורה אחרת אני יכול להגיד, כאשר אני עושה פיתוי, אז בעצם שתי האופציות הן אופציות חוקיות. הוא יכול לעשות את העבודה ואני אשלם, לא וזה חוקי. הוא יכול לא לעשות את העבודה ואני לא אשלם, גם חוקי, הכל בסדר. באופציה של הסחיטה, אז אחת האפשרויות היא חוקית. אם הוא יעשה את העבודה ואני לא אשלם לו, בסדר, אם הוא מסכים ואני מסכים, הכל בסדר. אבל אם הוא לא יעשה את העבודה, אני אקח לו כסף, לקחת לו כסף אסור. זה לא חוקי. אז כשאתה מציע עסקה שאחד הצדדים שלה לא חוקי, זאת עסקה לא חוקית. למרות שהוא יכול לעשות את הצד השני ואז הכל יהיה חוקי. כן, וכמובן, זאת הצעה שאי אפשר לסרב לה במונחים של אל קפונה, כן? זאת אומרת, אם האלטרנטיבה היא שאני אקח לך 100 שקל, אז תלך לצד השני החוקי, כי אין לך ברירה, אחרת אתה תסבול. אז לכן גם הצד החוקי בעצם אסור, כן? זה לא, זאת לא הסכמה אמיתית. בכל אופן לענייננו, הטענה היא שיש סולם מוחלט של חיובי או שלילי, כמו במספרים או בכספים של הפיתוי והסחיטה, אז אותו דבר יש גם במצוות. כאשר יש מצב שהערך שלו הוא חיובי, זה מצוות עשה. הצבעה עליו זה מצוות עשה. כאשר יש מצב שהערך שלו הוא שלילי, ההצבעה על זה, זה מצוות לא תעשה. אוקיי? למרות שברמה ההפרשית, מצוות עשה אומרת, אל תהיה פה כי זה אפס, תהיה פה כי זה אחד. ומצוות לא תעשה אומרת, תהיה פה כי זה אפס, ואל תהיה פה כי זה מינוס אחד. אתם רואים? זה בדיוק כמו פיתוי מול סחיטה. זה בדיוק אותו דבר. לכן גם בהתייחסות ההלכתית אפשר לראות שמצוות לא תעשה בעצם בנויה כמו סחיטה. זאת אומרת, אם לא תעשה זה תקבל, אם תעשה זה תקבל עונש. נכון? מצוות עשה בנויה כמו פיתוי. אם תעשה זה תקבל שכר. אם לא תעשה זה לא תקבל כלום, לא קרה כלום, אבל אם תעשה זה תקבל שכר. אז זה ממש מקביל להבחנה בין פיתוי לסחיטה. אני חושב שכן דיברתי על זה משום מה, כי אני חושב שלא סיפרתי לכם על דיברתי עם אלון הראל, משפטן באוניברסיטה העברית, ודיברתי איתו על השאלה, כשעסקתי בנושא הזה, אז דיברתי איתו על השאלה האם יש מצוות עשה בחוק, חוק הישראלי. לא דיברנו על זה?
כן.
דיברנו על זה. אז שם בעצם הוא הביא לי את הדוגמה הזאת של נוזיק, על ההבדל בין פיתוי לבין סחיטה, הוא טען שיש מצוות עשה, ואני טענתי שאין. בגלל שבהגדרה הביצועית יש מצוות עשה, לשלם מיסים, לשרת בצבא, זה מצוות עשה, אתה צריך לעשות פעולה, החוק דורש ממך לעשות פעולה. אבל ברמה הנורמטיבית אין מצוות עשה. את החוק לא נותן שכר לאף אחד שעושה משהו, החוק מעניש את מי שעובר עליו. לכן מצוות עשה לשלם מיסים זה בעצם מצוות לא תעשה לא לשלם מיסים.
איפה בחוק שהגדרת את
הכל, כן, אבל עדיין, אחרי שהגדרת משהו אז כבר אין את הדיפולט. מה שהגדרת לטענתי הוא תמיד הגדרה של מצוות לא תעשה. בסדר? זה קשור לזה שהדיפולט הוא באמת שמותר לעשות הכל, כן, עקרון החוקיות מה שנקרא. אז הטענה של הרמב״ם שמצוות לא תשית דמים בביתך באה לחזק את ועשית מעקל לגגיך, היא בעצם מבוססת על זה שמצוות לא תעשה במהותה מחזקת יותר מאשר מצוות עשה. זאת אומרת, היא פחות מאפשרת לך לבטל את העשה, כי היא אומרת לך, אם אתה רק מבטל עשה, אז אתה לא צדיק, את זה בן אדם אולי מוכן לעשות. היא אומרת לך, לא, אבל אתה עובר גם עליו, אז אתה גם רשע. זה משהו אחר, זה בן אדם כבר לא יעשה, ולכן בעצם זה סוג של מקל וגזר, דיברתי על זה, או פיתוי מול סחיטה, ולכן באמת יש פה מימד של חיזוק. אז לכן מעבר לעובדה שיש כפילות בין לב לבין עשה, שהיא בעצמה מראה שיש ביניהם איזשהו הבדל מהותי, מעצם היותם לב ועשה, גם העובדה ששמים לב חופף לעשה, והדבר הזה נתפס כמחזק את העשה, גם היא בעצם רומזת לכיוון שדיברתי עליו קודם. בהמשך אני, לפני שאני, בהמשך אני אגיע לזה, שיש פה, צריך להסתכל על זה ברזולוציה יותר גבוהה. נגיד, תסתכלו למשל על מצוות הלא תעשה של הרמב"ן, שלא תשים דמים בביתך. בעצם, הטענה של התורה, זה לא באמת שלהיות בלי מעקה זה מצב שלילי. בעצם זאת מצוות עשה. להיות עם מעקה זה מצב חיובי. שמו את הלב רק כדי לחזק את העשה, אבל זה לא מצב שלילי אמיתי. זה מצב שלילי שנועד רק לצרכים חינוכיים, נקרא לזה, או משהו כזה. את רק כדי לתמרץ אותך לקיים את העשה. אז זה מין מצב ביניים כזה שמצד אחד, אם זה היה חזרה על מצוות העשה במילים אחרות, אז זה גם לא היה מתמרץ. אז הוספת עוד עשה, אז מה? אוקיי? אז זה כן מתמרץ, אבל מצד שני, מי שפטור מן העשה, פטור גם מן הלב, כמו אנשים, כן, אם זה זמן גרמה, אנשים היו פטורות מעשה, והיו פטורות גם מהלב. אז בעצם זה לא לב אמיתי. זה, בעצם, המטרה של הלב הזה זה שאני אהיה במצב החיובי. רק הוא עושה את זה בשיטה של מקל ולא בשיטה של גזר. זאת אומרת, הוא אומר לי, אם לא תעשה את העשה הזה, אז תחטוף עונש, או עברת עליו, אתה רשע. אוקיי? אבל זה לא לאו אמיתי. זאת אומרת, המצב, ככה לטענת הרמב"ן, את המצב בלי מעקה הוא לא מצב שלילי. המצב עם מעקה הוא מצב חיובי. הטילו את הלאו מסיבות חינוכיות. אז זה כבר מכניס לנו איזושהי דרגת ביניים. זאת אומרת, יש פה משהו שיש לו אופי של לאו, למרות שהוא לא באמת מצב שלילי. נכון? אבל עדיין התורה רוצה להטיל על זה בכל זאת הגדרות של לאו, רק כדי לחזק את העשה. יש גם כיוון הפוך. אנחנו נראה בהמשך את ההבדל בין מצוות עשה חיובית ומצוות עשה קיומית. המצוות עשה חיובית, אם אתה לא מקיים אותה, אז עברת עבירה. עבירה של ביטול עשה. לא עבירת לאו, אלא עבירה של ביטול עשה. עכשיו, לפי איך שתיארתי קודם, זה בעייתי. כי אם לא קיימת את העשה, אז אתה לא צדיק. אבל אי אפשר להגיד שאתה רשע. מי שעבר עבירה הוא רשע. הוא עשה משהו לא בסדר. לא רק שהוא לא עשה מה שבסדר. נכון? עכשיו, אם אתה מדבר על מצוות עשה חיוביות, אז זאת מצווה שלא לעשות אותה, זאת עבירה. אתם מבינים שזה בעצם איזשהו, עוד פעם איזשהו מצב ביניים כזה, של להיות לא בסדר, אבל הלא בסדר פה, הוא רק בגלל שלא היית במצב החיובי. זה לא להימצא במצב שלילי. יש מצבים חיוביים כאלה, שלא להימצא בהם, זה בעצמו דבר בעייתי. זה לא אומר שאתה נמצא במצב שלילי, אלא מצבים חיוביים מסוימים הם כל כך, הם ייחודיים בזה שלא להימצא בהם, זאת עדיין דרישה. זאת אומרת, מי שלא שם הוא לא בינוני. הוא קצת רשע לפחות. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא בעייתי. למרות שזה לא מוגדר כלאו. עוד פעם, זה מצב ביניים בין הלאו לבין העשה. כי אם העשה זה אחד, הלאו זה מינוס אחד. במצב הביניים הוא אפס, אז ראינו פה פתאום מצבים של חצי או של מינוס חצי. נכון? יש פה בעצם איזשהו מצבי ביניים. אז זה עוד נדבר בהמשך. בכל אופן, בואו נסתכל רגע על תוספות. דיברתי על הקושייה של תוספות, כן, על המעקה ושילוח הקן וכדומה. למה הגמרא מביאה את זה כמצוות עשה שלא הזמן גרמן, שנשים חייבות. תוספות הרי שאל, גם אם הזמן היה גורם, נשים עדיין היו חייבות כי יש בצידן לאו. נכון? אז הרמב"ן, הבאתי את התירוץ של הרמב"ן, עוד לא הבאתי את התירוצים של תוספות. התירוץ של הרמב"ן זה שאם, זאת אומרת שהתורה הטילה את הלאו רק כדי לחזק או לוודא את קיום העשה. ולכן בעצם, אם זה היה תלוי בזמן, נשים היו פטורות. אבל תוספות מיישב את זה אחרת. מי שהזכרתי גם את ההשלכות, נכון, של תירוץ הרמב"ן, האחרונים עושים מזה, מיישמים את זה בכל מיני מקומות, למשל להאכיל קטנים ביום כיפור, או למה לא להוציא יותר מחומש על מצוות צדקה. על מצוות לא תעשה צריך להוציא את כל ממונך. על מצוות תעשה עד חומש. עכשיו, בצדקה, תקנת אושה שהמבזבז, אל לבזבז יותר מחומש. השאלה היא למה? בצדקה יש גם לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. יש גם לאווים. אז למה לא מוצאים את כל ממונו? אז אחד התירוצים, יש כל מיני תירוצים, אחד התירוצים זה שאמרי דיסקין, מה?
אתה רמה, לא, תקנת רק על הציבור, זה
תרצת. ש?
זה מצווה על הציבור, לא על האדם.
מה, צדקה? מה קיטה? צדקה זה מצווה על כל יחיד. יש גבאים מטעם הציבור שאמורים לוודא שהאנשים נותנים את הצדקה. אבל זה מצווה על אדם יחיד, זה לא מצווה על הציבור. אז המהר"ל דיסקין רוצה לטעון שגם בצדקה עליו בא לחזק את העשה. וברגע שאתה לא חייב להוציא יותר מחומש על העשה, אין סיבה להגיד לך כן, אבל מצד עליו תוציא. כי כל עניינו של עליו זה רק לוודא שאתה מקיים את העשה. כמו שהרמב"ן אומר על על המעקה. טוב, אז האחרונים עושים לזה כל מיני, מוצאים לזה כל מיני יישומים לעיקרון הזה של הרמב"ן. בואו נחזור רגע לתוספות, ונראה איך תוספות מיישב. אומר היא, ובחולו משכחת והוא עשה בלא לאו. ותוספות טוען, באמת אם העשה ועליו היו חופפים, אז נשים היו חייבות בדבר הזה, אפילו אם הוא היה תלוי בזמן, בגלל עליו. אבל, בכל הדוגמאות שהובאו פה בגמרא, ישנם מצבים שבהם יש את העשה ואין את עליו. עכשיו, לפני שאני נכנס למה הם המצבים האלה, מה זה אומר? אז מה אם יש את זה? אז זה אומר שאם העשה תלוי בזמן, אז נשים תהיינה פטורות, נכון? לפחות במצבים האלה שבהם יש רק את העשה ואין את עליו. אז אם זה היה תלוי בזמן, ויש רק את העשה, אז נשים תהיינה פטורות. אז זה תירוץ לקושה של תוספות, נכון? ככה הוא מתרץ לקושה של תוספות. אגב, מה קורה אם אין, אם אין מצבים כאלה? אם מצאתי לאו ועשה שהם ממש כפולים, זאת אומרת שאין, אין פער ביניהם, כמו שביטה בשבת. מה קורה שם?
סופרים רק אחד.
למה?
לפי הרמב״ם, לא?
לא.
לא?
לא, הרמב״ם, להפך, הרמב״ם, הדגשתי, הרמב״ם טוען שסופרים שתיים אפילו אם אין שום פער ביניהם מבחינת התוכן. מעצם העובדה שזה לאו וזה עשה, זה כל הרעיון. כי מה הפער מבחינת התוכן? אז זאת לא כפילות, אין טעם להקדיש לזה שורש. אתה מקדיש שורש רק במקום שבו יש שתי מצוות כפולות, ובכל זאת מונים שתיים. אבל פה הן לא כפולות. עכשיו, אני שואל עכשיו לפי תוספות, את אותה שאלה בעצם. תוספות אומר שבעצם בכל השלוש דוגמאות שהובאו בגמרא, יש מצבים שבהם יש רק את העשה ואין את הלאו. ואז מיושבת הקושיה שלו, נכון? כי אם זה היה תלוי בזמן, אז במצבים האלה לפחות נשים היו פטורות. כי אין את הלאו, יש רק את העשה. והגמרא אומרת שזה לא תלוי בזמן, ולכן נשים חייבות, זה סתם להגיד את זה. מה קורה במצוות שהעשה והלאו חופפים? לגמרי. אין מצבים שבהם יש רק את העשה בלי הלאו. מה תוספות יגיד מצב כזה? מצב כזה נשים תהיינה חייבות, נכון? לכן הוא נזקק להגיד שיש פער בין העשה לבין הלאו. זאת אומרת שאם לא היה פער, אז הקושיה היא בעינה. אבל זה לא מדויק, או לפחות לא הכרחי. כי גם אם אין פער, עדיין אפשר להגיד שבעשה נשים פטורות. הן תהיינה חייבות בגלל הלאו. אבל עדיין, אם הם לא עשו את זה, ביטול עשה אין להם. יש להם רק לאו שהם עברו. נגיד שהם מצוות מעקה, נגיד שאין הבדל, יש העשה והלאו הם חופפים לגמרי. אין מצב שבו יש את העשה בלי הלאו. כן, ועשית מעקה לגריך ולא תשים דמים בביתך. טוב, ונגיד שזה תלוי בזמן. צריך להקים מעקה רק בכל יום זוגי. בסדר? נניח לצורך הדיון. אז האם נשים תהיינה פטורות? תוספות אומר, מה פתאום? איזשהו נפקמינה, כי יש גם לאו. לא נכון. אם אישה לא תקים מעקה ביום זוגי, אז נכון שהיא תעבור על הלאו. זאת אומרת, היא צריכה להקים את המעקה. אבל את העשה היא לא ביטלה. מה? עוד שנייה אחת. אז לכאורה עדיין יש טעם לומר שאלה מצוות שלא תלויות בזמן, כי אם הן היו תלויות בזמן, אז נשים היו פטורות מהן. נכון שמבחינת את המעשה עצמו הן היו צריכות לעשות בגלל הלאו. אבל מהעשה הן פטורות, אז מה הבעיה? מה מטריד את תוספות? מה הקושייה בכלל? אני לא רואה שום קושייה בדברי תוספות. תוספות כנראה מבין, או כמו שאתה אמרת, אני זוכר את המשפחה, אני סתומי, אבל לא את הפרטי. מה? נועם, כן. כמו שנועם אמר, שיכול להיות שתוספות באמת לא מקבל את הרמב״ם, אלא כמו רס"ג, גם מה שראינו, שכשיש כפילות בין לאו לבין עשה, בעצם זאת מצווה אחת. ולכן אין טעם, לא מבחינת עניין המצוות, אלא מבחינת החיוב, אין טעם להגיד שאנשים פטורות, הן לא פטורות. הן חייבות בגלל הלאו, אבל זה נקרא חייבות, אין פה פער בין לאו לבין עשה. אבל אפשר היה להגיד גם אחרת, וזה מה שמקובל אגב בראשונים ובאחרונים, שבמקום שבו, כמו בשבת, יש שמור וזכור בדיבור אחד, אז הלאו והעשה נאמרו בדיבור אחד, כדי להגיד שנשים חייבות למרות שזה תלוי בזמן. מה זה אומר? התפיסה הפשוטה היא שנשים חייב, זה לא שהלאו ועשה הם אותה מצווה, לא, יש לאו ויש עשה, יש להם תוכן חופף. אבל כל מי ששייך בלאו, שייך גם בעשה. לכן למרות שהעשה תלוי בזמן, נשים לא תהיינה פטורות ממנו. ועוד פעם, לא תהיינה פטורות גם מהעשה שבדבר. לא רק בגלל שיש פה גם לאו, אז מילא הן צריכות לשמור את השבת. זה ודאי נכון. אבל אני אומר, הטענה יותר מזה. יש פה גם עשה, וכשאישה תעשה מלאכה בשבת, היא גם עברה עליו, וגם ביטלה עשה. למרות שזה עשה שתלוי בזמן. כי במקום שהעשה והעליו יש להם תוכן חופף, אז ההגדרות הן אותן הגדרות. מי שחייב חייב מצד עליו, חייב גם בעשה. מה הרעיון מאחורי זה? נדמה לי לפחות. הרעיון מאחורי זה הוא כנראה שמדובר בעשים כאלה שבאופן בסיסי יש ערך שאישה תעשה. היא פטורה מסיבות כלשהן, ההלכה לא מחייבת אותה. אבל זה לא שאין ערך שהאישה תעשה. ואנחנו הרי יודעים שלכל השיטות כמעט, אישה, יש עניין שתעשה מצוות עשה שזמן גרמה. אם תברך או לא תברך. אבל זה שהיא תקיים את מצוות עשה שזמן גרמה, יש עניין. היא רק פטורה, היא לא חייבת. מכל מיני סיבות. אבל יש ערך כזה. עכשיו, במקום שמצד עליו, היא במקום אחת תצטרך לעשות את זה, אז מה טעם לפתור אותה מהעשה? אתה פותר אותה מהעשה, אתה לא חייב, נגיד, כמו שאבודרעם אומר, אני פותר אותה מהעשה, כי אני לא רוצה לכבול אותה, היא צריכה לטפל בילדים, היא צריכה, אני לא יודע מה, לעשות כמה דברים כאלה. בסדר? נניח, טעם משונה בעיני, אבל נניח, נניח שזה הטעם. אז בעצם אני, זה דחויה, זה לא אוטרה, נכון? אני בעצם הייתי רוצה שהיא תעשה את זה, אבל אני דוחה את זה בגלל כל מיני שיקולים כאלה ואחרים. אבל הרי מצד הלב שבדבר, היא במקום אחת תצטרך לעשות את זה. אז פה אתה לא תצליח לפתור אותה באופן כללי. אז גם מעשה אין סיבה לפתור אותה. כי הרי בסיסית אני רוצה שגם את העשה היא תקיים. אני פותר אותה כי אני רוצה לשחרר אותה. אם במקום אחת לא תשתחרר, גם אם אני אפתור אותה, אז למה לפתור אותה? זה כמו שהרוגת שובר אומר בתשובה, תשובות סופנת פענר בסימן ב'. אז הוא מדבר שם, מה קורה אם מישהו בישל ביום טוב שחל בשבת? לא, בסדר. השאלה על מה הוא עבר. שוגג הוא במזיד, לא? נפקמינות לאונס, אבל לענייננו אני שואל באיזה איסורים הוא עבר. בפשטות, הרי יום טוב מותר לבשל. הוא לא נאסר. בשבת אסור. אז הוא עבר על איסור בישול בשבת, הוא לא עבר על איסור בישול ביום טוב. הרוג השובר טוען שהוא עבר גם על איסור בישול ביום טוב. ומה שעומד מאחורי זה, אני חושב לפחות, זה שברור שביום טוב גם יש עניין לא לבשל. ההלכה לא אוסרת. אבל במקום שאתה בין כה וכה לא יכול לבשל בגלל השבת, למה להתיר לך לבשל מצד היום טוב שבדבר? זה בין כה וכה לא יעזור. זאת אומרת, בין כה וכה תצטרך להכין את האוכל יום קודם בגלל איסור השבת שבדבר. אז אין שום סיבה לוותר לך על, על האיסור של היום טוב. לכן אתה חייב גם מצד מבשל ביום טוב. אוקיי?
איסור יש בישול ביום טוב.
מה? הטענה היא שיש איסור בישול ביום טוב, איסור מלאכה. לא תעשה כל מלאכה. רק התירו מלאכות של אוכל נפש, זה היתר. אבל לא שאין בכלל עניין להימנע ממלאכות אוכל נפש. התירו, לא הצלחת לבשל, תבשל ביום טוב. בסדר? אבל יש עניין להימנע גם מזה. זאת הנחה. לא כולם מסכימים לזה, אבל זאת הנחה. אוקיי? עכשיו, אם באמת זאת התפיסה, אז ביום טוב שחל בשבת, מאוד הגיוני שלא יתירו לך גם את איסור היום טוב שבדבר. כיוון שבמקום אחד לא יפנו אותך, לא ישחררו אותך מהצורך לבשל בערב יום טוב. כי אתה צריך לעשות את זה בגלל דיני השבת שבעניין. אז למה להתיר לך לבשל ביום טוב? אוקיי? אז אותו דבר גם פה. לכן, בתוסות פה נראה, שבגלל, התוסות מיישב את הקושייה שלו, בזה שיש פער בתוכן בין הלאו לבין העשה. יש מצבים שבהם יש את העשה, אבל אין את הלאו, וזה מסביר למה חשוב לציין שזה לא הזמן גרמה. אם זה הזמן גרמה, אנשים היו פטורות עוד פעם מהעשה. כיוון שאין בצידו לב. אז שאלתי, מה קורה כשיש חפיפה מושלמת בין הלב לבין עשה? ושאין מצבים שבהם יש עשה אבל אין לב. מה קורה שם? שם לפי תוספות זה באמת קשה. שם לא היה טעם לציין שזה לא תלוי בזמן. כי גם אם זה היה תלוי בזמן, נשים היו חייבות. למה? שני הסברים. הסבר אחד, מה שנועם אמר, שאולי תוספות לא מקבל את הרעיון של הרמב״ם, שזה באמת שתי מצוות. במקום שהתוכן הוא לגמרי חופף, אז גם כשהחפיפה היא בין לב לבין עשה, מבחינת תוספות זה מצווה אחת. הוא עשה. ואז מילה, אין טעם להגיד שאנשים פטורות מהעשה אבל חייבות בלב. אין פה עשה ולב, זה מצווה אחת. והן חייבות בה, כי יש פה את המימד של הלב. אפשרות שנייה, אני חושב שזה יותר סביר, אפשרות שנייה זה שבמקומות שבהם יש לב ועשה חופפים, אז מי שחייב בלב חייב גם בעשה. אין את הפטור של העשה. ולכן אם זה היה תלוי בזמן, גם כי אנשים היו חייבות, והיו חייבות גם בעשה שבדבר. לא רק בלב שבדבר, כמו שאמרתי קודם. אוקיי? נמשיך לקרוא, ואומר אידה בכולו משכחת והוא עשה בלולר, ובמעקה אין שייך לא תשים דמים, אלא בבונה בית מתחילה, על מנת שלא לעשות מעקה. אבל אם היה בדעתו לעשות מעקה, ולאחר שבנאו נמלח, או שעשה ונפל, אין שם אלא עשה דה ועשית מעקה. ואז נשים פטורות. פה, יש לו איזושהי טענה הלכתית שאומרת, שיש, נגיד אם אתה מראש, בנית את הבית על מנת לא לעשות מעקה, עברת לא תשים דמים בביתך. אבל אם לא, אתה תכננת לעשות מעקה, רק נאנסת ולא עשית את זה. או עשית וזה נפל. אז את המצווה של ועשית מעקה לגגיך לא קיימת. אבל את הלב לא עברת. ככה טוען התוספות. ואז לכן, כיוון שיש פער בין העשה לבין הלב, יש טעם לציין שהעשה הזה לא תלוי בזמן, כי אם הוא היה תלוי בזמן, אז באמת נשים היו פטורות. בני יהושע למשל, מאיר, שלולי התוספות הוא היה מיישב את זה אחרת. הוא היה אומר שיש הבדל בין העשה לבין הלב לעניין מצווה בו יותר מבשלוחו. נכון? הגמרא בתחילת פרק שני של קידושין אומרת שבמצוות עשה, נכון שאפשר לעשות על ידי שליח, אבל מצווה בו יותר מבשלוחו. זאת אומרת, אם הבן אדם עושה את זה בעצמו, זאת מצווה גדולה יותר מאשר אם הוא עושה את זה על ידי שליח. אוקיי? אז אומר פני יהושע, אז אם ככה, חשוב לציין שנשים חייבות בעשים האלה, כן, כמו מעקה, או שילוח הקן, עבדה, בגלל שאם זה היה רק לאו, נגיד שזה היה תלוי בזמן. אז אם זה היה תלוי בזמן, אז נשים היו פטורות מעשה וחייבות בלאו, נכון? ואז עדיין הן היו צריכות להקים את המעקה בגלל הלאו. האם היה את הכלל ומצווה בא יותר מבשלוחה? לא. כי את העשה אין, העשה תלוי בזמן. אז היא פטורה ממנו. ולהימנע מלאו, שלח שליח שיבנה את המעקה, ואתה, אין בעיה, לא עברת על הלאו. אין עניין לקיים. במצוות עשה יש עניין לקיים. אם שיש עניין לקיים, תקיים בעצמך, זה יותר גדול משהו שאתה שולח מישהו אחר ואתה מקיים באמצעותו. אבל לא להימנע מלאו, מה שייך להגיד, מצווה בו להימנע מעליו יותר מאשר בשלוחו. אם הוא לא עבר על הלאו, אז הוא לא עבר על הלאו, זה הכל. זה לא שקיום מצווה, שהשאלה איך הוא מקיים את זה בצורה יותר מהודרת. אוקיי? מה, איך הפני יהושע תופס? הפני יהושע כמובן תופס ש... כשיש עשה ולאו עם תוכן חופף, זה לא מצווה אחת, זה שתי מצוות. זה גם עשה וגם לאו. ולכן יש טעם להגיד שאנשים פטורות מהעשה, למרות שהן חייבות בלאו, לעניין מצווה בו יותר מבשלוחו. אם הוא היה מבין שזאת מצווה אחת, אז זה לא היה רלוונטי. זאת מצווה אחת, אם אתה מחליט שזה לאו המצווה הזאת, אז אין מצווה בו יותר מבשלוחו גם על גברים, שחייבים בעשה, כי זה לא באמת עשה, זה מצווה אחת, שהיא לאו. אוקיי? הפני יהושע מבין שגם כשיש חפיפה מלאה, זה עדיין שתי מצוות, מצוות עשה ומצוות מצוות לא תעשה. עכשיו אני עובר לתוספות, ויש מפרשים, זה המשך התוספות. כן? אז הוא אמר, קודם כל יש פער בין הלאו לבין העשה, ולכן יש טעם לציין שהעשים האלה לא תלויים בזמן ונשים חייבות בהם. תירוץ נוסף, ויש מפרשים, ומכל מקום איכא נפקותא, כשיהיה לאישה לקיים מצוות עשה. דאי אבא אמינא דנשים פטורות מעשה דלאו הזמן גרמה, כמו כן יהיו פטורות מן הלאוין, דאי כלמי מר דעת יעשה ודחי לא תעשה. אבל כשהן חייבות בעשה דלאו הזמן גרמה, אז לא יבוא עשה אחר וידחנו, דאין עשה דוחה לא תעשה ועשה. מהתוספות, נניח שאין שום נפקא מינה בין העשה לבין הלאו. אוקיי? אין את הפער שהוא אמר למעלה. תמיד כשיש תעשה יש גם תלאו ולהפך. עדיין, בהחלט, יש מקום לציין שנשים חייבות בעשה הזה, למרות שגם אם היו פטורות ממנה, הם היו חייבות מצד עליו. למה? בגלל שאם היה עשה, נגיד, היה לי מצוות עשה, לא יודע, משל צדקה. בסדר? עכשיו אני צריך לתת את הכסף לצדקה, ואין לי כסף לבנות מעקה. אז אם המעקה הוא רק לאו, אז עשה דוחה לא תעשה. אני נותן את הכסף לצדקה, למרות שאני לא אקים את המעקה. צורך הדיון, לא בטוח שזה באמת תכנס להגדרת עשה דוחה לא תעשה, אבל אז עשה דוחה לא תעשה, אבל אם יש שם גם עשה וגם לאו, אז הכלל הוא שעשה דוחה לאו, אבל לא דוחה לאו ועשה ביחד, כמובן, כי אם זה עשה מול עשה, אז זה במקום החוטא פה, ועוד יש לך את הלא תעשה, למה שהעשה הזה יהיה עדיף על העשה ההוא, נכון? עשה לא דוחה לא תעשה ועשה, עשה דוחה לא תעשה, הוא לא דוחה לא תעשה ועשה, ולכן יש טעם להגיד שאנשים חייבות בעשה הזה, למרות שגם אם הן היו פטורות, הן היו חייבות מצד עליו. נכון, אומר התוספות. אבל אם הן היו חייבות רק מצד עליו, עשה היה דוחה את זה. ולכן יש נפקא מינה, או יש טעם, יש חידוש, באמירה שהן חייבות גם בעשה ולא רק בלאו, כדי לומר לך שהעשה לא דוחה את זה, גם מבחינתן. ואז הוא מביא, אך הקשה הרב רבנו יוסף מארץ ישראל, על פירוש זה, זה בהמשך התוספות, זה לא על פירוש שאמרתי עכשיו, אני מביא את זה פשוט כנפקא מינה. כן. בעידנה, מה שנקרא. כן, נכון. לכן אמרתי שאני, לכן הערתי, אמרתי, אני לא בטוח זה ייכנס פה באמת לגדר עשה דוחה לא תעשה, רק הבאתי את ההדגמה. הנה, עכשיו אנחנו נראה דוגמה יותר טובה. תוספות עצמו מביא. בהמשך התוספות הוא מקשה על איזשהו פירוש שמה, אז הוא אומר ככה. אם כן, גבי אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב, שמן שריפה זה שמן תרומה שנטמע, שצריך לשרוף אותו. בסדר? משום דיון טוב, הסבל לא תעשה, ושריפת קודשים אינה אלא עשה. כן? בעצם יש מצווה לשרוף את השמן שריפה. לשרוף אותו, את השמן תרומה שנטמע. אוקיי? מה קורה ביום טוב? שמן תרומה נטמע לי ביום טוב. לשרוף אותו ביום טוב? לא שלא. למה? כי שריפת קודשים זה רק עשה, וביום טוב, להבהיר משהו ביום טוב, זה עשה ולא תעשה. ועשה לא דוחה, לא תעשה ועשה. עשה דוחה לא תעשה, אבל עשה לא דוחה, לא תעשה ועשה ביחד. אוקיי? עכשיו הוא אומר, לשרוף את השמן שריפה. יש עשה לשרוף אותו. לא, ביום טוב יש מצווה, כמו בשבת. מצווה לשבות ויש עשה לב על עשיית מלאכה. זה לא סקילה כמו בשבת, זה רק מלכות, אבל עדיין המבנה הוא אותו מבנה. אומר התוספות, שריפת קודשים אינה אלא עשה, אישה שאינה חייבת בעשה די יום טוב, דה וזמן גרמה, וכי תוכל להדליק בשמן שריפה ביום טוב? וכי תאימה אינה חינמי, אולי באמת כן, אמי לא לשתה מתנה, דה לא אמר לך, אז למה אף תנה לא אומר את זה? זאת אומרת, הטענה היא ששמן שריפה ביום טוב אנחנו תקועים, אין דרך לשרוף אותו, למרות שיש מצווה לשרוף אותו, כי יש עשה ולא תעשה. מה זאת אומרת? יש פתרון נורא פשוט, תן לאישה לשרוף אותו. הרי האישה, העשה של יום טוב היא פתורה כי הוא תלוי בזמן. אז יש לה רק את הלב של יום טוב. אז מבחינת האישה, יש לה את המצווה לשרוף את השמן שריפה, כנגד המצווה הזאת עומד רק לב. אין עשה. אז אין בעיה, האישה יכולה לשרוף, כי עשה דוחה לא תעשה. תוספות מניח כי הדבר מובן מאליו שזה לא יכול להיות. אבל ברור שגם לאישה אסור לשרוף את זה ביום טוב. למה לא? קודם כל זה נפקא מינה למה שראינו למעלה. מה שראינו למעלה, כן, מכל מקום איקה נפקותה, לאישה לקיים מצוות עשה, כן, אם הן פטורות מהעשה, אז עשה ידחה את עליו, נכון? שאלנו, מה הציור? אז הנה, זה הציור. אם נניח שכשיש עשה ולאו עם תוכן חופף, הרי מה אמר התירוץ שקראנו עכשיו, ויש מפרשים הזה שמסומן פה, מה הוא אמר? הוא אמר, עזוב, אני לא צריך להגיע לזה שיש הבדל בין העשה לבין עליו, כמו שהתירוץ הראשון בתוספות, אפילו אם אין הבדל, נכון? עדיין יש נפקא מינה לומר שהאישה חייבת בעשה לעניין דחייה על ידי עשה אחר. אם האישה פטורה מן העשה, אז עשה אחר ידחה את עליו. אם לאישה יש גם את העשה וגם את עליו, אז עשה אחר לא ידחה את זה, נכון? איפה הנפקא מינה? הנה, בשמן שריפה ביום טוב, זה בדיוק הנפקא מינה. כי בשמן שריפה ביום טוב, המצוות של היום טוב, השביטה ביום טוב, העשה ועליו הם חופפים, אין הבדל ביניהם. זה לא כמו שהוא אמר במעקה. שמה זה חופף. והעובדה היא, שלגבי נשים, לא מצאנו בשום מקום, אומר תוספות, שמותר להם לשרוף את השמן שריפה ביום טוב. למרות שלכאורה מהעשה של יום טוב הן פטורות, והן חייבות רק מעליו. אז מה הבעיה? העשה של שריפת השמן שריפה ידחה את הלב של יום טוב. אז למה לנשים אסור? ראיה מכאן, שגם כאשר יש לב ועשה עם תוכן חופף, אין פער ביניהם, עדיין אישה חייבת בעשה ולא, גם בעשה ולא רק בלב. אוקיי? ואם ככה, אז הקושיה של תוספות חוזרת. כי מה שתוספות שאל למעלה, הוא אמר, למה אתה מביא לי את מעקה, את הוודה ואת שילוח הקן? הרי יש שם גם לב, ואם האישה חייבת בלב, אז היא תהיה חייבת גם בעשה, אפילו אם הוא יהיה תלוי בזמן. כן, אבל התירוץ השני לא מקבל את התירוץ הראשון. אז עכשיו מקשים על התירוץ השני, הוא חוזר את הקושייה. כן? זה הוכחה לתירוץ הראשון, אם תרצה. אוקיי? זה בעצם הקושייה שהוא מקשה. אלא מה היית לך למימר? דעשה שיש עם עולב, אף עליו אלים ולא דחי לייסה. הפך עליו אלים. מה אתה יכול להגיד? שאם יש עשה, שיש יחד איתו לב, אז זה עשה יותר, גם העשה של עצמו יותר חמור. בסדר? סליחה, עליו יותר חמור. ולכן, אפילו אם הלב נשאר לבד והאישה פטורה מהעשה שבדבר, עשה אחר לא ידחה את הלב הזה. כי זה לב יותר חמור מלב רגיל. אוקיי? זאת בעצם הטענה. עכשיו, זה סתם, בסברה זה נשמע לי הפוך להיגיון. בדיוק מה שהרמב"ן אמר למעלה, אם אתם זוכרים. כל הרעיון של לב כזה, הוא לא יותר חמור, הפוך. יכול יותר, אתה יכול להגיד שהוא בא, הוא בכלל חצי לב. הוא רק בא לוודא שאתה מקיים את העשה. נכון? למה הוא יותר חמור? הפוך. אם הוא היה יותר חמור, אז היו צריכים להסתפק בלב לבד. למה צריך גם עשה וגם לב? אם יש גם עשה וגם לאו, אז אני הייתי, לא יודע, אבל אני הייתי אומר, אם כבר, שדווקא הלאו הזה פחות חמור. אם הוא בא רק לתמוך בעשה, אז בכלל אין מה לדבר, שהוא פחות חמור. אבל תוספות מבין שאם זה לאו שבצידו עשה, אז זה מרמז על זה שהלאו בעצמו יותר חמור. אני הייתי אומר, אם זה לאו שבצידו עשה, אז העשה יותר חמור. זה כן הייתי מבין. למה? כי עובדה שכדי לתמוך בעשה הזה, התורה מוסיפה גם לאו. נכון? תורה מוסיפה לאו כדי לוודא שאתה קיים את עשה, היא לא מסתפקת בזה שיש פה עשה, ואתה תרתע מביטול עשה. אז כאן אפשר היה להבין שמבחינת התורה, העשה הזה הוא יותר חמור. לכן רוצים ביותר לוודא שאתה תקיים את זה ומוסיפים גם לאו. אבל איך מסיקים מכאן שהלאו יותר חמור כשיש בצידו עשה? אלא אם כן הוא אומר הפוך מהרמב"ן, שבמקרה הזה דווקא העשה בא לתמוך בקיום הלאו, ולא הלאו בא לתמוך בקיום העשה. שאם יכול להיות דבר כזה, אם תוספות מבין את זה כך, נגיד ביום טוב, בסדר? אז מה אומרים ביום טוב? ביום טוב בעצם באופן בסיסי זה לאו, לא תעשה כל מלאכה, בסדר? למה עשו גם עשה על שביטה ביום טוב? לחזק את הלאו, להגיד שאם אתה, עושה מלאכה, זאת אומרת, אם אתה לא עושה מלאכה, זה חיזוק בדרך של גזר, לא של מקל. אם אתה לא עושה מלאכה, אז זה לא רק שאתה לא רשע, אתה אפילו צדיק. כי אתה קיימת גם מצוות עשה. אז זה מחזק יותר את הבן אדם לא לעשות מלאכה. זה חיזוק הפוך מהחיזוק של הרמב"ן. חיזוק של הרמב"ן זה אומר, לא שאתה לא צדיק, אלא אתה גם רשע. זה כשהלאו בא לחזק את העשה. אבל כשהעשה בא לחזק את הלאו, זה בא לחזק את הקיום. זהו, זאת אומרת, אם באופן בסיסי המצווה היא לא תעשה, והתורה רוצה שאתה לא תעשה מלאכה, בסדר? עשיית המלאכה היא מצב שלילי. אבל היא רוצה לחזק את זה, היא אומרת, תראה, אם אתה תימנע מעשיית מלאכה, אז זה לא רק שאתה לא רשע, תדע לך, יהיה לך שכר גדול, אתה גם צדיק, לא רק שאתה לא רשע. זה חיזוק בצורה של גזר, לא בצורה של מקל. וגם זה חיזוק. עכשיו, אם אני מבין את זה כך, שזה הפוך לרמב"ן, או מנגנון הפוך לרמב"ן, ואני יכול אולי להסכים גם במקרה הזה, במעקה הוא תופס אחרת, אבל בשמן שריפה ביום טוב, באיסור מלאכה ביום טוב, אולי הוא תופס את זה ככה. אז יכול להיות שאפשר גם להבין את התוספות שהלאו הוא יותר חזק, כי עובדה שעושים עשה, מוסיפים עשה כדי לחזק את הקיום של הלאו. אז זה רמז לזה שהלאו באמת הוא יותר חמור בהקשר הזה.
אם יש משמעות למה הוסר קודם העשה, או הלאו בתורה?
ברמב"ן משתמע שכן. שמה שמוזכר קודם הוא העיקרי. הרמב"ן שראינו בפעם הקודמת. לא בטוח שזה תמיד עומד, אבל ככה הרמב"ן אומר. אולי הערה נוספת, עוד פעם על מה שאתה אמרת קודם, נועם, אפשר אולי גם להבין את ההערה של תוספות פה, באופן שבו נועם הציע קודם. יכול להיות שהתוספות פה אומר שכשיש לאו ועשה ביחד, זאת מצווה אחת, זה לא שתיים. הוא לא מקבל את העיקרון של הרמב"ם. ואז הוא אומר, טוב, אבל זאת מצווה יותר חמורה. יש גם לאו וגם עשה, התורה חוזרת על זה פעמיים כדי להגיד לך שהמצווה הזאת יותר חמורה. ולכן העשה לא ידחה אפילו את הלאו, גם אם יש מישהו שפטור מהעשה מאיזושהי סיבה או משהו כזה, העשה לא ידחה את הלאו, כי זה בעצם יותר חמור. אוקיי? אז אולי גם זאת אפשרות להבין את ההערה של תוספות. טוב, עד כאן התוספות. אני רוצה עוד הערה. אני חוזר עכשיו לעיקרון שראינו, שההבחנה בין לאו לבין עשה בעצם יושבת על איזושהי הפשטה של המושגים שווה אל תעשה וקום עשה. מושגים שווה אל תעשה וקום עשה הם מושגים ביצועיים בהגדרתם הפשוטה. קום עשה זה תעשה פעולה, שווה אל תעשה זה תימנע מעשיית פעולה, זאת אומרת תחדול, זה ציווי על מחדל. ואמרתי שבהגדרה הנורמטיבית, אז בעצם הרעיון משתמר, הוא הקובר הפשטה. בהגדרה נורמטיבית מצוות עשה היא קום עשה, אבל קום עשה נורמטיבי, לא קום עשה ביצועי. זאת אומרת, תהיה במצב חיובי שהתורה רוצה שאתה תהיה בו. ואליו זה בעצם לא להיות במצב שלילי שהתורה לא רוצה. אז אם עברת על זה, בעצם עברת בקום עשה. למה? התנגשת חזיתית עם רצון התורה. אתה נמצא במקום שלילי, לא שאתה לא נמצא במקום חיובי. אז ברמה הרעיונית זה בעצם עבירה בקום עשה. אוקיי? זאת בעצם הטענה. עכשיו, מישהו שאל קודם, האם יש איזה נפקמינה? אוקיי? כן, אז הנה עכשיו אנחנו מגיעים. טוב, יש למשל, בכמה מקומות בהלכה יש, עושים הבחנות בין קום עשה ושב ואל תעשה. זה המאמר שבו אני משתמש בו אגב, העליתי אותו למודל כבר בשיעור הקודם, זה מאמר על השורש השישי של הרמב״ם, אפשר לראות את הכל שם, הכל ועוד. יש כמה הבחנות בכמה מקומות בין שב ואל תעשה לבין קום עשה. למשל, חכמים עוקרים דבר מן התורה בשב ואל תעשה, ולא בקום עשה. או גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, אבל רק כאשר זה בשב ואל תעשה ולא בקום עשה. אוקיי? וכן הלאה. אז יש כל מיני מקומות שבהם אנחנו עושים הבחנה בין שב ואל תעשה לבין קום עשה. על מה מדברת ההבחנה הזאת? בפירוש המילולי, ההבחנה בין שב ואל תעשה לבין קום עשה היא הבחנה ביצועית. נגיד חכמים יכולים לחייב אותי לעשות משהו שהוא, שהתורה, או לא לעשות משהו שהתורה אומרת לי לעשות. אבל הם לא יכולים לחייב אותי לעשות משהו שהתורה אוסרת. נכון? זה אומר שחכמים יכולים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, אבל לא בקום עשה. למשל, חכמים אומרים לי לא לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת. חשש השם יעבירן עוד לא יעמוד ברשות הרבים. אוקיי? או לא ליטול לולב בשבת. עכשיו, שם זה בעצם הכירה בשב ואל תעשה, נכון? כי התורה אומרת לי לעשות משהו, וחכמים אומרים אל תעשה. אז ההכירה היא הכירה בשב ואל תעשה. אבל אם הם היו אומרים לי לאכול חזיר בכל יום שלישי בבוקר, זה הם לא יכולים לעשות. כי זאת הכירה בקום עשה. זה הכלל. עכשיו, סתם הראשונים כבר העירו, חכמים יכולים לפעמים גם לעקור בקום עשה. כשהשעה צריכה, אפשר לראות בכל מיני מקומות שחכמים עקרו גם בקום עשה. אבל הגדרה, הכלל, הרגיל הוא שאי אפשר. זאת אומרת, עוקרים רק בשב ואל תעשה ולא בקום עשה. יש מחלוקת בראשונים ובאחרונים, האם ההבחנה בין שב ואל תעשה וקום עשה בהקשרים האלה, הבריות או הכירה של חכמים, היא הבחנה בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, או היא הבחנה בין אופני ביצוע. כן? נגיד, מה יקרה אם יש מצוות לא תעשה, שעוברים עליה בשב ואל תעשה? בדרך כלל מצוות לא תעשה עוברים עליה בקום עשה. נגיד, עושים מלאכה בשבת או משהו כזה. אוקיי? נגיד, לא תעמוד אדם רעך. האדם טובע בנהר, והתורה אומרת לי, לא תעמוד אדם רעך. זאת מצוות לא תעשה, לא תעמוד אדם רעך. אבל כמובן, מה שהיא דורשת ממני, זאת עשייה. לעשות משהו, להציל אותו, נכון? עכשיו, חכמים רוצים לעקור את זה, מאיזושהי סיבה. והן סיבות מסוימות, לא משנה. הם יכולים או לא? אז הם לא יכולים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה. ולכן מה הם בעצם אומרים לי? הם אומרים לי, אל תציל אותו. תראה, בשב ואל תעשה הם יכולים, בקום עשה הם לא יכולים. אז מה הם אומרים לי? אל תציל אותו, תשאיר אותו לטבוע בנהר. לכאורה הם יכולים, נכון? כי לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, הם יכולים. אבל יש ראשונים ואחרונים שטוענים שלא, הם לא יכולים. למה? כי מה שהם אומרים לי פה זה לעבור עליו, ולא לא, לא לבטל עשה. והם לא יכולים לומר לי, להורות לי, לעבור עליו. למה? מה שכתוב בגמרא, שחכמים יכולים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, אבל לא בקום עשה. מי דיבר פה עליו ועל עשה? כשההנחה היא כמובן, שקום עשה ושב ואל תעשה לא חופף להבחנה בין לאו לבין עשה, כי ההבחנה היא לא ביצועית, אלא נורמטיבית, נכון? כמו שראינו ברמב״ם. וכך כל הראשונים כמעט. אז בעצם, איך הראשונים והאחרונים מבינים שחכמים יכולים, לא יכולים, לעקור מצוות לא תעשה, למרות שזאת הכירה בשב ואל תעשה. כי הם כנראה מבינים, שכל הוראה לעבור עליו, זה בעצם עבירה בקום עשה. גם אם בפועל זה ביצועית, זה נעשה באופן פסיבי. אבל בעצם זה עבירה בקום עשה. למה? כי התורה בעצם אומרת לי, כשאתה חודל ולא מציל אותו כשהוא טובע בנהר, עברת עליו. לא שההצלה היא פעולה חיובית. אי ההצלה היא פעולה שלילית. אז חכמים לא יכולים להגיד לי, תהיה במצב שבעיני התורה הוא שלילי. זה המשמעות שהם לא יכולים לעקור דבר מן התורה בקום עשה. גם אם ברמה הפיזית זה נעשה בצורה פסיבית. הנה דוגמה למשל להשלכה. וכאן זה מאוד מובהק, לא רק שזאת השלכה להבדל בין עשה לבין לאו, אלא זאת גם השלכה למה שאמרתי קודם, שההבדל הזה לא מוחק את הזיקה בין עשה לבין קומסה, ואין לב לבין שווה אל תעשה. טענה שלי זה שעדיין המושגים קומסה ושווה אל תעשה נשארים, הם רק עברו הפשטה. כי העובדה שהראשונים האלה מפרשים, שבגמרה, כשכתוב שווה אל תעשה, הכוונה היא לביטול עשה, ולא למעבר עליו, למרות שביטול עשה יכול להיות במעשה. למשל, ביטול עשה של שביתה בשבת, זה במעשה, אתה עושה את עושה מלאכה. כן, אבל כמעט כל הראשונים מקבלים את הקריטריון הנורמטיבי, לא הביצועי. אין כמעט, מי שמקבל את הקריטריון הביצועי, אם בכלל יש כזה, מה? על מה? לא, אני טוען שלא. כי כמעט כל הראשונים זה גמרות מפורשות למעשה. הקריטריון הוא לא ביצועי, להלכה. רבי ירוחם פרלה רוצה לטעון את זה ברס"ג, וגם ברס"ג עצמו זה בכלל לא ברור שזה נכון. זאת שיטה אזוטרית, אין, זה לא קורה. עכשיו, ראשונים ואחרונים דנים בזה, והם לא מרגישים שיש פה איזושהי בעיה. די ברור, הם לא חוזרים לקריטריון הביצועי. אלא הטענה שלהם זה שיש משהו, עבירה עליו, היא באופן מהותי תמיד קום עשה. גם כשאתה עובר את זה באופן פסיבי. כי זה קום עשה ברמה הרעיונית, ברמה הנורמטיבית. למרות שזה לא קום עשה ברמה הפיזית. אוקיי? אז זאת דוגמה למשל. בואו נראה למשל דוגמה נוספת. יש גמרא בראש השנה. למה תוקעים ומריעים כשהם יושבים, ותוקעים ומריעים כשהם עומדים? כן? תקיעות המעומד ותקיעות המיושב בראש השנה, מוסיפים עוד 30 תקיעות. כדי להרבב השטן. ואמר רבי יצחק, כל שנה שהם תוקעים לה בתחילתה, מריעים לה בסופה, מה הייתה מה? זה לא יערבב שטן. בסדר? זה בשביל להרבב את השטן. אז הראשונים שם שואלים, תראו את התוספות, ותוקעים ומריעים כשהם עומדים. תימה, הכעבר משום בל תוסיף. איך חכמים יכולים להוסיף עוד 30 תקיעות דמעומד, מעבר לתקיעות דמיושר? הרי יש פה בל תוסיף. וכי תימה, כיוון זה כבר יצא, הוולי שלא בזמנו דלא עבר, כן, אם זה לא בעידנה, אז לא עובר על בל תוסיף, אחרי שיצאתי ידי חובה, אני עושה עוד פעם את המצווה, זה לא בל תוסיף, או אני עושה עוד משהו, זה לא בל תוסיף. בל תוסיף זה רק בעצם עשיית המצווה, כשאני מוסיף עוד משהו שלא הייתי צריך. ככה שיטת התוספות, לא כולם מסכימים. האמרינן בסוף ראו בית דין, גבי ברכת כהנים, דהן מוסיף ברכה אחת משלום, משום דלא עבר עליה, לא משנה, בקיצור זה לא הולך. ויש לומר, דהן שייך בל תוסיף בעשיית מצווה אחת בית פעמים, כגון כהן. אם מברך וחוזר ומברך אותו ציבור עצמו, או נוטל לולה וחוזר ונוטל, וכן תוקע וחוזר ותוקע, וגבי מתנות, בחור נמי, אם נותן בקרן אחת, בית פעמים אין זה בל תוסיף. קיצור, אם אתה עושה את המצווה פעמיים, אין פה בל תוסיף. אז שחכמים אומרים לך לתקוע שוב, זה לא בל תוסיף. בל תוסיף זה כאשר אתה מוסיף עוד פרשה לתפילין, נגיד. לא עושה את המצווה פעמיים. אתה מוסיף אלמנט שלא היית, לא היה צריך להיות שם מבחינת דיני התורה. זה נקרא בל תוסיף. ועוד פעם, זאת שיטת התוספות. לא כולם מסכימים לזה. אבל ככה תוספות מיישב, למה חכמים יוכלו להוסיף את התקיעות דמעומד? מה? ברור, כן. זה גמרא.
אז לא מגדיר החלוקה בין זמנים, אני צריך לעשות מצווה להמתין, ואז לעשות את המצווה שוב? כי פה אנחנו מוסיפים את 30
תקיעות
מיד,
למה זה לא... כן, אבל אתה עושה עוד פעם את המצווה, אתה לא מוסיף עוד סוג של תקיעות. אם היית מוסיף עוד סוג של תקיעות במסגרת התקיעות הרגילות, זה היה בל תוסיף.
בשבת, אם אנחנו מוסיפים את תושת השבת ביום ראשון, למה שם אנחנו כן נגיד בל תוסיף?
אם אתה ממשיך את השבת למחרת, נו, אז מה...
אין בזה בעיה?
לא, אני אמר שיש בזה בעיה. יש מצווה להוסיף אגב בשבת, יש מצווה תוספת שבת. אבל בכל אופן, הרשב"א שם במקום, אומר, והם ז"ל, בעלי התוספות, תרחו להעמיד שיטה זו ולא עלתה יפה בידם. לא נראה לרשב"א התירוץ של תוספות. ומסתברא, זה לא קשה כלל. הרשב"א חולק על תוספות, הוא אומר, זה לא קשה. זה לא אמרו אתם, דאיקא משום בל תוסיף, אלא במה שהוא מוסיף מדעת עצמו. כגון כהן שהוסיף ברכה משלו, ואינם ישן בשמיני בסוכה במתכוון למצווה, ואינם במה שאירה במקרה שנתערב מתן אחד במתן ארבע וכיוצא בו. אבל במה שעמדו חכמים ותקנו לצורך, אין כאן בל תוסיף. וכבר אמרה תורה על פי התורה אשר יורוך. בקיצור, חכמים פטורים מעונשו של בל תוסיף. בל תוסיף נאמר על האזרח מן השורה. אתה עושה עוד פעם מצווה, עברת על בל תוסיף. אבל אם חכמים אומרים לך לעשות עוד משהו, או עוד פעם מצווה, או מה שלא יהיה, אין פה בל תוסיף. למה? כי התורה עצמה אמרה שלחכמים מותר להוסיף לנו עוד תקנות וגזרות וכדומה. כתוב לא תסור. בסדר? אז כיוון שכך, אז אין עליהם בל תוסיף. בזה התורה גילתה שאין על חכמים את האיסור של בל תוסיף. כך טוען הרשב"א. מה? נכון? מדי רבנן הם יגידו תוסיף עוד פרשייה לתפילין, נכון? זה מחלוקת רשב"א ותוספות. עכשיו, הטור האבן, הוא לא משנה, הוא מקשה על הראייה של הרשב"א, הרשב"א מביא שם איזושהי ראייה, הוא אומר, חכמים יכולים לעקור את הלב של בעל תגרה עצמו. חכמים יכולים לשנות את הדין תורה, להוסיף, לעקור, מה שלא יהיה, הם יכולים לעקור את בעל תוסיף ואת בעל תגרה בעצמם. ואז ממילא האיסור של בעל תוסיף ובעל תגרה לא יחול עליהם, לא כי התורה לא מכילה את זה עליהם, אלא כי גם את האיסורים האלה עצמם הם יעקרו. את האיסורים של לא תוסיף ולא תגרה, גם את זה הם יכולים בעצם. כן, זה מה שהוא אומר על הרשב"א, אם חכמים בעצם פטורים מבעל תוסיף ובעל תגרה, אז אתה לא צריך להגיע לזה שהם פטורים מבעל תוסיף ובעל תגרה, הם יכולים לגרוע או להוסיף את בעל תוסיף ובעל תגרה עצמם. הטענה, בקונטרס דברי סופרים, של רבי חנן וסרמן, כן, בחלק השני של קובץ שיעורים שם, אז הוא אומר שם, שלשיטת הרשב"א, ההבחנה בין קום עשה לשב ואל תעשה, לא תלויה בשאלה אם זאת עבירה שנעשית בשבת, כן? מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, בוא נגרע את בל תגרע. זאת אומרת, נעקור את בל תגרע, נכון? מה זה נעקור את בל תגרע? מותר לי לגרוע. זאת אומרת, אני אומר לאנשים, אל תתקעו בראש שנה שחל בשבת. לכאורה, זה בל תגרע, אתה מוריד מצווה מהתורה. אז אומר את רואה אבן, חכמים יכולים לעקור את בל תגרע, כי זה נעשה בשבת עשה, אומרים לך לא לתקוע, נכון? אומר הקונטס דברי סופרים, לא נכון. כשאתה בעל תגרה זה לב. כשאתה עוקר לב, זה תמיד בקום עשה. גם אם אתה עושה זה באופן פסיבי, אבל ברגע שמה שעקרת זה לב, זאת עקירה אקטיבית. לא, הוא מבין שעוקרים את בעל תגרה, רק הוא טוען שהעקירה הזאת נעשית בשב ואל תעשה. למה? כי מה שאומרים לי זה לא לתקוע בשופר, זה שב ואל תעשה. האי תקיעה בשופר זה בעל תגרה. אבל אני עובר על הבל תגרה באופן פסיבי, אני רק לא תוקע. אז אומר על זה הקונטרס דברי סופרים, כל עוד עברת על בל תגרה, עברת עליו. ברגע שעברת עליו זה לא פסיבי, זה אקטיבי. אז הנה דוגמה להשלכה מעשית. דוגמה נוספת, היא אולי המפורסמת ביותר, זה לגבי כבוד הבריות. יש, הגמרא אומרת, שגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, בפשטות זה לא תעשה שלא תסור בלבד, זאת אומרת רק איסורי דרבנן זה מתיר, אבל הגמרא בברכות אומרת שגם איסורי דאורייתא בשב ואל תעשה. חכמים משום כבוד הבריות יכולים לעקור, לא חכמים יכולים לעקור, סליחה. כבוד הבריות דוחה לא תעשה שבתורה, בסדר? דוחה בשב ואל תעשה. עכשיו באחרונים, גם בקונטרס דברי סופרים, גם בקהילות יעקב ועוד, מעלים שתי אפשרויות, למה באמת חכמים, למה באמת כבוד הבריות דוחה רק בשב ואל תעשה ולא בקום עשה. בסדר? נגיד ש... נגיד שכהן בבית הקברות, בסדר? אז לא, זקן ואינה לפי כבודו. אז הוא צריך לטפל באבדה. זאת אומרת, זה לא לפי כבודו להתחיל לקחת את העז הזאת שהוא מצא וכו', מבטרים לו על השבת אבדה. אז הוא לא עושה השבת אבדה, זה שבע אל תעשה. כיוון זה שבע אל תעשה כי הוא לא משיב אבדה, אוקיי? אתם כבר רואים, השבת אבדה הרי יש גם לב. לא משנה, ההגדרה היא כאילו שזה שבע אל תעשה, וכיוון שזה שבע אל תעשה, אז כבוד הבריות דוחה אותו. מותר לזקן ואינה לפי כבודו לא להשיב אבדה, אוקיי? עכשיו השאלה היא למה? אפשר להגיד, בגלל שכבוד הבריות יותר חמור מעבירת שב ואל תעשה. אפשרות אחת. כבוד הבריות זה ערך יותר גדול מאשר עבירת שב ואל תעשה. עבירת קום עשה זה עבירה יותר חמורה. ההנחה היא שיש פער בחומרת העבירה. אם זאת עבירת שב ואל תעשה זה עבירה קלה יותר, אם זה עבירת קום עשה זה עבירה חמורה יותר, וכבוד הבריות דוחה עבירות קלות, לא דוחה עבירות חמורות. אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד לא, מה פתאום? עבירת שב ואל תעשה וקום עשה זה אותה חומרה. אין הבדל בשאלה אם אתה עושה את זה בשב ואל תעשה או בקום עשה. אלא מהי? כאשר יש התנגשות בין כבוד הבריות לבין לאו, ההתנגשות הזאת היא שקולה. כבוד הבריות שקול ללאו. מה עושים כשיש התנגשות שקולה? כן, עשה דוחה לא תעשה למשל. מה קורה כשיש עשה מול עשה? אז אין פה מישהו שדוחה, שניהם זה עשה. או לאו מול לאו. מה עושים? בסיטואציה הזאת יש רק את זה. לא עושים. שב אל תעשה, עדיף, נכון? בעצם כאשר יש התנגשות בין שני ערכים זהים, הפתרון הוא לא לעשות כלום. זאת אומרת, להישאר פסיבי, כי צריך סיבה כדי לעשות. כיוון שאין לי סיבה כדי לעשות, אני לא עושה. לא צריך סיבה לא לעשות. צריך סיבה כדי לעשות משהו. זה הכלל בהלכה, ששב אל תעשה עדיף. כאשר יש התנגשות בין שני ערכים שקולים, הפתרון הוא תמיד שב אל תעשה עדיף. אוקיי? יש לזה המון דוגמאות. עכשיו, יכול להיות שכאשר יש כבוד הבריות נגד לאו, אז לא שכבוד הבריות דוחה את הלאו, אלא הם שקולים לגמרי, ולכן תמיד שב אל תעשה עדיף. אלא מה, מה, מה זה אומר בפועל? כאשר ההתנגשות היא בין כבוד הבריות לבין לאו איסור שעוברים בשב אל תעשה, אז מה אומרים לי? שב אל תעשה, נכון? במילים אחרות, תעבור על האיסור. בשב אל תעשה, אבל תעבור על האיסור. לכן כבוד הבריות דוחה איסורים בשב אל תעשה. לעומת זאת, אם אתה עומד מול לאו שעוברים, מול איסור שעוברים עליו בקום עשה, עוד פעם הפתרון הוא שב אל תעשה. אבל במקרה הזה שב אל תעשה, פירושו לא לעבור על הלאו, אלא לעבור על כבוד הבריות. נכון? כי שב אל תעשה זה אומר לא לעבור על הלאו, עוברים על הלאו בקום עשה. אז זה אומר שגם אם האיסורים בשב אל תעשה ובקום עשה הם באותה רמת חומרה, עדיין אני יכול להבין למה כבוד הבריות דוחה רק לאו של שב אל תעשה ולא לאו של קום עשה. הדחייה היא לא בגלל שהוא יותר חמור מזה ולא יותר חמור מזה, אלא פשוט בגלל המצב הטכני. זאת אומרת, טכנית זה תמיד, ההוראה היא תמיד, מול כל לאו ההוראה היא שב אל תעשה. רק דה פקטו זה יוצא פעם אחת ללכת עם הלאו ופעם אחרת ללכת עם הכבוד הבריות. זה פשוט מה שזה יוצא, אוקיי? אז השאלה היא איך להסביר את ההבדל שהגמרא עושה לגבי כבוד הבריות שהוא דוחה רק בשבע אל תעשה ולא בקום עשה. האם זה בגלל ששבע אל תעשה פחות חמור, או שזה פשוט בגלל שההוראה היא תמיד שבע אל תעשה וכבוד הבריות שקול לכל הלאווים. כל הלאווים הם באותה רמת חומרה, כבוד הבריות שקול לכל הלאווים, ובגלל שיש פה התנגשות שקולה, ההוראה היא שבע אל תעשה עדיף. ודה פקטו זה יוצא שכאשר הלאו הוא בשבע אל תעשה, השבע אל תעשה עדיף פירושו לעבור על הלאו, וכאשר עליו עוברים עליו בקום עשה, השבע אל תעשה פירושו לא לעבור על עליו. אוקיי? אז זה שתי האפשרויות להבין את זה. עכשיו, למשל, תוספות בשבועות, בדף לעמד, תוספות דן שם בשאלה, מה קורה, צריך לבוא לבית דין, להעיד לטובת מישהו. בדיני ממונות, נגיד, לא משנה, יש שם איזשהו דין שמתנהל, ואני יודע עדות לאחד הצדדים, יש עליי חובה ללכת להעיד, אוקיי? עכשיו נניח שאני תלמיד חכם גדול, והדיינים שם לא מי יודע, אספו שלושה רועי בקר, בסדר? קיבלו עליי, אז אפשר גם שלושה רועי בקר גם יכולים לדון. עכשיו, אז זה לא לפי כבודי לעמוד לפניהם, הרי העד צריך לעמוד לפני הדיינים, הם יושבים, הם המכובדים יותר, לא לפי כבודי להופיע בפני הדיינים הפחותים האלה, ולעמוד לפניהם ולהעיד. האם אני יכול להיפטר מלהעיד? בסדר? אז הגמרא, התוספות אומר שם, שאם הוא תלמיד חכם שלא אמור להעיד, אז הוא פטור, הוא לא צריך ללכת להעיד. למה? כי כבוד הבריות דוחה איסור בשב ואל תעשה. שב ואל תעשה, אל תלך להעיד. אז כבוד הבריות דוחה איסור בשב ואל תעשה. מה קורה? אבל אם העדות שלי תמנע איסור של מישהו אחר, אם אני אלך להעיד, אז מישהו יימנע מאיסור, נגיד אישה הולכים להתיר אותה, בסדר? לשוק, ואני יודע שבעלה חי, אז האם אני אלך להעיד כדי למנוע אותה מלהתחתן, כי יש את איש, או לא? אז יש שני תירוצים בתוספות שחולקים בזה, בסדר? השאלה, התוספות אומר שם, לא, זה לא שני תירוצים לתוספות. כן, זה כן שני תירוצים לתוספות. אז לפי אחד התירוצים לתוספות, אתה בעצם לא יכול להימנע מלהעיד. למה? כי העבירה שתעשה האישה, שהיא תחשוב שהיא מותר לה להתחתן, זאת תהיה עבירה בקום עשה. עכשיו שימו לב, אני עובר את זה בשבע אל תעשה. האישה עוברת פה בקום עשה. נכון? איך תוספות למד את ההבדל בכבוד הבריות מול שבע אל תעשה ומול קום עשה? לפי ההבנה ששבע אל תעשה יותר, פחות חמור מקום עשה, או לפי ההבנה השנייה שתמיד שבע אל תעשה עדיף? נכון? חייב להיות. אם הוא היה מבין שההוראה היא תמיד שבע אל תעשה עדיף, אז ברור ששבע אל תעשה, ברור שלא ללכת להעיד. זה לא שייך לי יותר חמור או פחות חמור. אלא פשוט, ההוראה היא תמיד, אל תעשה כלום, אם אין לך סיבה, אל תעשה. נכון? אז התשובה שלו הייתה צריכה להיות פה, אל תלך להעיד, גם אם האישה הזאת תישא. זכותך לא ללכת להעיד, לא שאתה חייב, אבל זכותך לא ללכת להעיד ולא להיפגע בכבודך, כדי להציל את האישה מאיסור, שבע אל תעשה עדיף, אוקיי? תוספות הבין כנראה לא כך. למה? כי תוספות הבין שאיסור בקום עשה, הוא יותר חמור מאיסור בשבע אל תעשה. וכיוון שפה הולך להעבר איסור חמור, אז כבוד הבריות שלך לא מאפשר לך לתת לאישה הזאת לעבור איסור חמור. ותוספות בוודאי למד ככה. אבל הראש חולק עליו, על תוספות. הראש טוען שאפשר להימנע. בסדר? אז עכשיו, בראשונים זה לא מוגדר, אז רק האחרונים עושים את ההגדרות האלה. והוא ככה הוא כותב. הוא אומר שזה, זה שבע אל, הוא אומר, זה שבע אל תעשה שלי, ולכן מותר לי. לא נכנס לשאלה איך להבין את כבוד הבריות מול שבע אל תעשה. אבל בעצם הוא אומר, זה שבע אל תעשה, לכן מותר לי. עכשיו, פה אפשר להבין בשתי צורות. אפשר להבין שהוא באמת חולק, והוא טוען שהוא מבין באופן השני את הדחייה של כבוד הבריות. הוא אומר, זה תמיד הוראה ששבע אל תעשה עדיף. לא תלוי ב... אין חומרה יתרה בעבירת קום עשה מאשר בעבירת שבע אל תעשה. זו אותה רמת חומרה. ההנחיה היא תמיד שבע אל תעשה עדיף, תישאר פסיבי. אבל אפשר גם להגיד לא ככה. אפשר גם להגיד שהוא פשוט לא מקבל את הרעיון של תוספות, שאומר שאם מישהו עובר עבירה אקטיבית, זה נחשב עבירה אקטיבית שלי. ואז יכול להיות שהוא נשאר כמו תוספות. גם הוא מבין שזה רק שאלת החומרה. הוא טוען, בסדר, אבל כשאני צריך לשלם בכבודי, מה אכפת לי מחומרת העבירה שאתה עושה? אני מדבר על העבירות שאני עושה. והעבירה שאני עושה היא עבירה בשבע אל תעשה, שהיא עבירה קלה. זה שאתה תעבור עבירה חמורה, אני לא חייב לשלם בכבודי כדי שאתה לא תעבור עבירה. למה אני צריך להיפגע כדי שאתה לא תעבור עבירה? אז לכן יכול להיות שהראש, זאת אומרת, בתוספות זה די ברור שזה ככה. בראש זה פתוח. בסדר? זאת הטענה. עכשיו, גם בהקשר הזה, בעצם, אם אנחנו מבינים ששבע אל תעשה יותר חמור מקום עשה, או שאנחנו מבינים שזו אותה רמת חומה וכל העניין הוא שבע אל תעשה, כן? ההוראה היא תמיד שבע אל תעשה. כן? מה?
למה אין ירגיש שזה לא...
אמרתי שאם הדיינים הם דיינים פחותים כאלה, שלושה רואי בקר, שקיבלנו על עצמנו שהם יהיו הדיינים, ואני גדול הדור, תלמיד חכם גדול, אז אני אעמוד בפניהם, הם ישבו, אני אעמוד בפניהם ואעיד בפניהם. זה פגיעה בכבודי, בסדר?
שנייה,
במידה, לכאורה
כל הדיון שלנו עכשיו, זה חוסר עדות, גורמת לבעיה של מקום בעצם, שהם לא יכולים לשפוט בצדק.
מה, זה שבע אל תעשה, מה? אז הם לא שופטים בצדק, מה לעשות? עוד פעם, בכל מקרה זה גורם לאחרים, כשזה בכלל לא ברור שזה משנה. אבל אפילו אם אתה מקבל שמה שאתה גורם לאחרים זה כאילו שאתה עצמך עשית, זה עדיין שבע אל תעשה. אוקיי? ההבדל, אני חושב שזה גם קשור לדיון שלנו, כי ההבדל, אם אתה אומר שעבירת קום עשה, יותר חמורה מעבירת שבע אל תעשה, בפשטות אני הייתי חושב שזה באמת, אז זאת הבחנה בין עשה לבין לאו, ולא בין עשיית מעשה לאי עשיית מעשה. אם אתה אומר שההבדל בין קום עשה ושבע אל תעשה זה הבדל שבחומרה, אז נדמה לי שזה לא שאלה, הרי יש לאווים שהם פסיביים, ויש עליהם קראת, מצוות עשה, בסדר? לא, 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 לא עשית מילה. אז העבירה בשבע אל תעשה, לא עשית מילה, נכון? יש איזה קראת. מה? פסח, כן. אז זה אומר שאני לא חושב שאפשר להתייחס באופן גורף לעבירה בשבע אל תעשה, כי עבירה פחות חמורה מאשר עבירה בקום עשה. אבל עבירת לאו, באופן גורף היא פחות חמור, היא יותר חמורה מאשר עבירת עשה. בלי קשר לשאלה אם עוברים אותה במעשה או במחדל. נכון? לכן יש על זה עונש, ועל עשה אין עונש. אז לכן אני חושב שמי שטוען שכבוד הבריות דוחה לא תעשה רק בשבת עשה ולא בקום עשה בגלל שאלות החומרה, הוא כנראה לא מדבר על שבת עשה וקום עשה ברמה הפיזית, אלא הוא מדבר על לאו מול עשה. ומי שמדבר על שבת עשה וקום עשה ברמה הפיזית, ולא ברמת החומרה, אז הוא כמובן יגיד, אוקיי, אז ההוראה היא שבת עשה עדיף, לא בגלל שזה יותר חמור או פחות חמור, פשוט אל תעשה וזהו. ההוראה היא להישאר פסיבי. בסדר? אז לכן גם הדבר הזה הוא בעצם ביטוי לאותה הפשטה שעשינו של המושגים קום עשה ושבה אל תעשה. טוב, האמת שפה פחות או יותר סיימתי, אני רואה שלא נשאר לי כמעט זמן. השלב הבא אני ארצה, אני רק אציג את השאלה אולי, ואז נראה, הצגתי את זה בעצם קודם. אם אני מסכם את ההבדל בין לאו לבין עשה, כמו שראינו אותו עד עכשיו, אז ההבדל בעצם נעוץ בשאלה האם התורה מצביעה על מצב רצוי או שמצביעה על מצב לא רצוי, אוקיי? ולכן הטענה היא שאם אתה מקיים מצוות עשה אתה צדיק, אם אתה לא מקיים מצוות עשה אתה בינוני, לא עברת עבירה אבל לא קיימת מצווה. אם עברת על מצוות לא תעשה אתה רשע, אם לא עברת על מצוות לא תעשה, אתה בינוני. זאת בעצם הטענה. אתה לא הולך חזיתית נגד רצון השם. השאלה איך התמונה הזאת מתיישבת עם ההבחנה בין עשה חיובי לעשה קיומי. קוראים את ההבחנה, יש מצוות עשה חיובית, זאת מצוות עשה שחייבים לעשות אותה, ואם לא עשיתי אותה, יש לי עבירת ביטול עשה. מצוות עשה קיומית, זה מצווה שאם עשיתי אותה, יש לי מצוות עשה, אם לא עשיתי אותה, זאת לא עבירה. אם עשיתי, יש לי קיום. אם לא עשיתי, אז לא, לא נורא. אוקיי? אני אבהיר את זה יותר בשיעור הבא, אני אפרט יותר, זה הנושא הבא שלנו, אבל אני רק מציב פה את השאלה. עכשיו, כל מה שאמרתי עד עכשיו, מאוד מתאים למצוות עשה קיומית. כי מצוות עשה קיומית, בעצם מה אומרים לי? אם עשית את המצווה, אתה צדיק, ואם לא עשית, לא קרה כלום. אתה לא צדיק, אבל לא קרה שום דבר. אבל רוב מצוות העשה, הן מצוות עשה חיוביות, לא קיומיות. במצוות עשה חיובית, אם עשית, יש לך מצוות עשה, אם לא עשית, אתה עברת עבירה, אתה איזשהו סוג של עבריין. עכשיו, איך אתה עבריין? אתה בסך הכל לא צדיק. אז נכון שאין על זה עונש, על ביטול עשה אין עונש. אז ההשלכות שדיברנו עליהן קיימות גם כאן. אבל ברמה הרעיונית, צריך להבין איך בן אדם יכול להיות רשע, מעצם זה שהוא לא צדיק, לא בגלל שהגדירו את המצב שבו הוא נמצא כמצב בעייתי. המצב הזה הוא לא בעייתי, רק המצב ההוא הוא מצב חיובי. וזה שאתה לא נמצא במצב החיובי, זה כבר הופך אותך לאיזשהו סוג של רשע. והשאלה איך זה מתיישב עם התמונה שתיארתי קודם על 1 מינוס 1 ו-0. אז כבר דיברתי קודם על זה שיש גם חצי. זה בעצם, לשם אני חותר. אבל זאת בעצם השאלה שמובילה אותנו מהדיון בשאלה מה ההבדל בין לאו לבין עשה, ומהשיעור הבא והלאה אני אתחיל לדון במה זאת מצוות עשה, איזה סוגי מצוות עשה יש, מצוות עשה חיובית ומצוות עשה קיומית, מה, 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 מה זה אומר, מה ההבדלים ביניהם, ובסוף גם נחזור להגדיר יותר טוב את הרשעות שיש בביטול עשה, חיובי, אוקיי? לאור התמונה שתיארתי כאן. טוב, זהו, עד כאן.